שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף נון ה' במסכת שבת, נתחיל 10 שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום ומחר יש לנו דפי הגלטה, היום נחלק את השיעור ל4 חלקים. בחלק הראשון נדבר על החובה למחות בעוברי עבירה, בחלק השני על מתי תמה זכות אבות, בחלק השלישי האם יכול להיות מצב של מיטה או ייסורים בלי אבון, ובחלק הרביעי סוגיה מפורסמת של חטאים שונים בתנך שנראה שהם בעצם לא היו חטאים. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, חובת המחאה. למה זה מובא כאן? כי בסוף המשנה שראינו אתמול לגבי זה שאסור לפרה לצאת ברצועה שבין קרניה, המשנה מספרת שפרתו של רבי אלעזר בן עזריה כן הייתה יוצאת ככה, וזה היה שלא ברצון חכמים. ועל זה שואלת הגמרא, מה זאת אומרת פרתו של רבי אלעזר בן עזריה? הרי הוא היה עשיר גדול, היו לו המון פרות. אלא מסבירה הגמרא, היא לא באמת הייתה הפרה שלו, אלא של שכנה שלו, ובגלל שהוא לא מיכה בה על זה שהיא מוציאה את הפרה עם הרצועה, זה נקרא כאילו שזה הפרה שלו וכאילו שהוא זה שחטא. מכאן שמי שיכול למחות ולא מוחה, זה נחשב כאילו הוא זה שעבר על האבון. זה לגבי המשנה, ועכשיו הגמרא מביאה עוד שתי הרחבות לגבי זה. דבר אחד, היא אומרת שזה לא רק לגבי השכן שלך או מישהו קרוב, אלא זה גם יכול להיות הרבה יותר מזה. היא אומרת שכל מי שיכול למחות באנשי ביתו, או אנשי עירו, או אפילו כל העולם, והוא לא עושה את זה, הוא נתפס באבונם, ורב פאפה מדגים את זה ממשהו אקטואלי, וזה הרי השגלותה שהוא צריך למחות והוא לא מוחה, אז הוא נתפס באבון כל העולם. דבר שני, עולה השאלה, האם צריך למחות גם במקרה שאני יודע שהשני לא יקבל את התוכחה, וזה נראה שבגמרא יש שתי גישות. מצד אחד, פעם אחת הגיעה אישה לשמואל והתלוננה על מישהו שעושה לה עוול, ושמואל לא הלך למחות בפני אותו אדם, והוא הסביר לרב יהודה, ממילא לא ישמעו לי, זה לא יעזור, אבל הוא העיר שמרעוק בה, שהוא היה אב בית הדין, והרי ישגלותה, הוא כן יכול להשפיע, ומזה שהוא לא עושה את זה, הוא באמת חלילה יענש. אז זה מצד אחד, שאם לא ישמעו, אין טעם למחות. אבל מצד שני, בסיפור אחר, כשרבי זר אומר לרבי סימון, תלך לאנשי הריש גלותה ותמחה על איך שמתנהגים, אומר רבי סימון, אם אלה הם לא יקשיבו לי, אבל אומר לו רבי זר, זה לא נותן לך פטור, אתה עדיין צריך ללכת למחות, כי אתה לא באמת יודע אם הם יקשיבו או לא, והוא מביא לזה ראייה מיחזקאל ט', ששם מתואר, לפי הסבר של הגמרא, שהשם אומר למלאך להיכנס לירושלים, ועל המצח של הצדיקים לסמן את האות תף עם דיו, ועל המצח של הרשעים את האות תף עם דם, ואז יבואו מלאכי חבלה וימדו מצדיק ומרשע, אם הרגו רק את הרשעים. אבל שואלת מידת הדין הקדוש ברוך הוא, למה אתה לא מעניש את הצדיקים? אמנם הם עצמם לא חטאו, אבל הם יכלו למחות והם לא מחו. אומר הקדוש ברוך הוא, לא היו מקשיבים להם. אמנם מידת הדין, אתה הקדוש ברוך הוא יודע שהם לא היו מקשיבים, אבל הם לא יודעים. ובגלל שהם לא מחו, גם הם צריכים להנש. ובסוף הקדוש ברוך הוא מסכים למידת הדין, והוא אומר, תעניש את כולם ותתחיל דווקא בצדיקים, כמו שכתוב, וממקדשי תחלו, כלומר מהמקודשים, מהצדיקים, וגם בהמשך כתוב שהם התחילו ממזבח הנחושת, והגמרא מסבירה שמתחילו מהלוויים. עד כאן ראיה שכן צריך למחות גם אם אתה חושב שלא יקשיבו, כי לך תדע, אולי כן יקשיבו. עד כאן לגבי חובת המחאה. בסוגריים, הגמרא מביאה שתי הערות על הסיפור ביחזקאל. דבר אחד, כתוב שם שמי שביצע את העונש זה 6 אנשים, ומסביר רב חיסטה, זה כמובן לא באמת אנשים, אלא סוג של מלאכים, והוא קורא להם קצף, אף, חמה, משחית, משבר ומחלה. דבר שני, למה סימנו אותם דווקא עם האות תף? הגמרא מביאה 5 הסברים. הסבר ראשון זה קיצור של תחיה או תמות. הסבר שני אומר שמואל לגבי הרשעים לפחות, שזה תף מלשון תמה זכות אבות, ולכן הם נאנשים. הסבר שלישי לגבי הצדיקים כנראה, זה שזה התחלה של המילה תחון זכות אבות. הסבר רביעי זה שזה הסוף של המילה אמת, שזה חותמו של הקדוש ברוך הוא, כלומר הוא חותם את גזר הדין במילה אמת. והסבר חמישי לגבי הצדיקים זה שזה רומז לבני אדם שקימו את התורה מאלף ועד תף. עד כאן לגבי חזקאל, ועד כאן החלק הראשון לגבי חובת המחאה. החלק השני זה ברבע התחתון של עמוד א', וזה מובא אגב ההסבר של שמואל לאות תף. שמואל כאמור אמר שהתף רומזת לתמה זכות אבות. אז עכשיו הגמרא שואלת, מתי באמת זה קרה שתמה זכות אבות? ומביאה 4 דעות. דעה ראשונה זה של רב, שאומר שזה מתקופת הושע בן בארי, כמו שכתוב בהושע, אגלה את נבלותה לעיני מאהביה ואיש לא יצילנה מידי, כלומר אפילו האבות לא יעזרו כבר לעם ישראל כי תמה זכות אבות. דעה השנייה זה שמואל, שהוא לוקח אותנו כמה דורות אחורה לימי חזאל מלך הרם, שהיה בתקופה של אלישע הנביא, וכתוב במלאכים ב' שחזאל היה מציק לישראל, ואז כתוב שהשם ריחם על עם ישראל למען בריתו את אברהם יצחק ויעקב, ולא ישליחם מעל פניו עד עתה. ושמואל מדייק שזה בעצם הפעם האחרונה שבה אפשר להשתמש בזכות אבות, ומכאן והלאה עם ישראל יצטרכו להיות צדיקים בזכות עצמם. זו דעה שנייה. דעה שלישית לוקחת אותנו עוד קצת אחורה לימי אליהו, שגם שם כתוב שאליהו מתפלל על השם בזכות האבות, אבל הוא מדגיש שזה הפעם האחרונה. כמו שכתוב שם, ויאמר, השם אלוהי אברהם, יצחק וישראל, היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל וכולי, היום זו הפעם האחרונה שבה נוכל לנצל את זכות אבות. ודעה רביעית, רבי יוחנן, הוא לוקח אותנו הרבה שנים קדימה לימי חזקיהו, שם כתוב שאם אנחנו רוצים לכונן ממלכה של שלום, לא נוכל לסמוך על האבות, אלא אנחנו עצמנו נצטרך להיות צדיקים, להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם. עד כאן דעה רביעית, ועד כאן החלק השני של השיעור, מתי תם הזכות אבות. תראו בתוספות שהוא מדגיש שזה לא שזכות אבות תמה לגמרי, אלא לפי הפירוש השני, היא לא עוזרת כבר לרשעים, אבל היא כן עוזרת לצדיקים, ואנחנו עוברים לחלק השלישי, שלוש שורות לפני סוף עמוד א'. החלק השלישי מובא אולי אגב זה שראינו שלפעמים צדיקים ננשים לא בגלל החטא שלהם, אלא כי הם לא מחו באחרים, אז עכשיו הגמרא פותחת את השאלה העקרונית, האם יכול להיות שאדם ימות או יקבל ייסורים גם בלי שהוא עשה שום חטא? אז רבי ימי אומר שלא, אין מיטה בלא חטא ואין ייסורים בלא אבון, ומביא לזה שני מקורות. מקור אחד לגבי מוות, כתוב ביחזקאל, הנפש החוטאת היא תמות, בן לא יישא באבון האב ואב לא יישא באבון הבן. ומקור שני לגבי ייסורים, כתוב בתהילים, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים אבונם, רק מי שיש לו פשעים והבנות יכול לקבל ייסורים. זה רבי ימי, אין מיטה בלא חטא ואין ייסורים בלא אבון. לגבי איסורים הגמרא לא מקשה, אבל לגבי מיטה הגמרא מקשה משתי ברייתות. ברייתה אחת זה דיון בין מלאכי השרת לבין הקדוש ברוך הוא, שהם שואלים את הקדוש ברוך הוא למה משה ואהרון מתו, הרי הם קימו את כל התורה כולה, ואומר להם השם, נכון, באמת הם קימו הכל ולא היה מגיע להם למות, אבל כולם מתים, כמו שכתוב בקהלת, מקרה אחד לצדיק ולרשע וכולי. אז הנה אתה רואה שיש מיטה בלא חטא. וקושיה שנייה זה מברייתה אחרת, שכתוב ארבעה מתו בעטיו של נחש, כלומר יש ארבעה צדיקים ש גם כן עקרונית לא היה מגיע להם למות, והם רק מתו, כי מאז הסיפור של נחש בגן עדן, נכנסה מיטה לעולם. מי זה הצדיקים? בנימין בן יעקב, אמרם אבי משה, ישי אבי דוד וחילאב בן דוד. אז הנה אתה רואה שוב שיש מיטה בלא חטא. אלה הקושיות על רבי ימי. עכשיו הגמרא מנסה לענות אחרי הקושייה הראשונה, שנכון שהברייתא הראשונה היא נגד רבי ימי, אבל יש עוד ברייתא ששם רבי שמעון בן אלעזר חולק על הברייתא הראשונה, והוא אומר שמשה ואהרון לא מתו סתם, הם מתו כי הם חטאו. אז אולי רבי שמעון בן אלעזר הוא כמו רבי ימי, שאין מיטה בלא חטא. זה מה שהגמרא ניסתה לעשות, אבל אחרי שהביאה את הברייתא השנייה, גם האפשרות הזאת ירדה. למה? כי הגמרא מניחה שרבי שמעון בן אלעזר הוא לא דעה שלישית, אלא הוא חייב להסכים לאחת מהברייתות שהזכרנו, או הראשונה או השנייה. אז עם הראשונה ודאי שהוא לא מסכים, כי הרי הברייתא אמרה שמשה ואהרון מתו למרות שהם לא חטאו, ואילו הוא אומר שהם כן חטאו, ממילא הוא חייב להסכים עם הברייתא השנייה, שהיא אומרת שארבעה אנשים מתו כי הם לא חטאו, אבל משה ואהרון כנראה כן חטאו. אז הנה יוצא שגם לפי רבי שמעון בן אלעזר, יש אנשים שמתו למרות שהם לא חטאו. אז יוצא שאף אחד לא מסכים עם רבי עמי שאמר שלא יכול להיות שמישהו שלא חטא ימות, כי הנה אנחנו רואים שאו משה ואהרון או ארבעת הצדיקים מתו בלי שהם חטאו, ובזה הגענו לשליש העליון של עמוד ב', ואנחנו עוברים לחלק הרביעי. בחלק הרביעי, וגם נמשיך עם זה מחר, נראה אוסף של מימרות של רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן על חטאים מפורסמים בתנך שהם בעצם לא היו חטאים, או לפחות לא במובן הפשוט. היום נראה את זה לגבי ראובן ובני אלי, מחר נמשיך עם זה לגבי בני שמואל, דוד, שלמה ויושיהו. הניסוח שלו ניסוח די מפורסם, כל האומר שפלוני חטא אינו אלא טועה. ולמה זה מובא כאן? כנראה אגב מה שראינו במשנה על רבי אלעזר בן עזריה, שלכאורה הוא חטא, אבל אמרנו שהוא לא באמת חטא, אלא פשוט הוא לא מחה בשכנה שלו, אז גם עכשיו נראה חטאים שהם בעצם לא באמת חטאים. בהמשך אגב לגבי בני אלי, נראה בדיוק את מה שאמרנו על רבי אלעזר בן עזריה. בכל אופן, בואו נתחיל עם ראובן. לגבי ראובן כתוב בבראשית למד ה', ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו, וישמע ישראל ויהיו בני יעקב 12. אז בפשטות בפסוק לכאורה הוא שכב עם בלהה השפחה של רחל, אבל אומר רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. מאיפה הוא לומד את זה? מהסוף של הפסוק שכתוב והיו בני יעקב 12. כלומר הפסוק בא להדגיש שראובן במעשה הזה לא איבד את המעמד שלו כבני יעקב, והוא עדיין צדיק כמו כל האחים. אז למה בכל זאת כתוב שהוא שכב? מסביר רבי יונתן, הכוונה היא רק שהוא בלבל מצאו של אביו. כלומר ליעקב היה כל פעם תור איפה הוא אמור לשכב, ובאותו לילה הוא היה אמור לשכב באוהל של בלהה, ובא ראובן והעביר את המיטה שלו לאוהל של אמא שלו לאה, ומעלה עליו הכתוב, כאילו שכב עם בלהה, זה רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן. עכשיו הגמרא מביאה עוד שתי ברייתות, אחת מחזקת אותו ואומרת בערך אותו דבר, שהוא רק בלבל יצואי אביו, היא רק מוסיפה לזה שני דברים, דבר אחד, העובדה שהוא לא חטא, נלמד גם מעצם זה שבעתיד זרעו של ראובן יעמוד על הר עיבה, על הר של הכללות, ויאמר ארור שוכב עם אשת אביו, אז לא יכול להיות שהסבא של הסבא שלהם עשה בדיוק את החטא הזה. דבר שני שהיא מוסיפה, זה שלא רק שהוא בלבל יצואי אביו כאן בעולם הזה, אלו גם עשה בלגן לשכינה, כי יעקב אבינו לא היה סתם מחליט איפה לשכב בכל ערב, אלא הוא ראה באיזה אוהל מהאנשים השכינה נמצאת, והולך לפי זה, ויוצא שכשראובן העביר את המיטה שלו ללאה, הוא גם פגע בשכינה עצמה. בכל אופן, זו הברייתא שמחזקת את רבי שמואל בר נחמני. ברייתא נוספת אומרת שבעצם זה מחלוקת, והמחלוקת היא סביב מה שיעקב אומר לבנים לפני שהוא נפטר, על ראובן הוא אומר, פחז כמים אל תותר. מה זה פחז? אז הגמרא מביאה ארבע דעות, שלפי כל הדעות זה סוג של ראשי תיבות, אלא שלפי שתי הדעות הראשונות זה ראשי תיבות שמתייחסות לחטא שלו, כלומר מה שהוא כן חטא, ואילו לפי שתי הדעות הבאות זה ראשי תיבות לגבי זה שהוא רצה לחטוא, אבל בסוף הוא התפלל והתאפק והוא לא חטא. מה ראשי תיבות? אז כאמור, לשתי הדעות הראשונות הוא כן חטא, וזה שרבי אליעזר אומר שפחז זה ראשי תיבות של פזתה מלשון פזיז ומהירות, חבתה מלשון שהוא התחייב בחטא, וזלתה מלשון זלזול בכבוד אביו. דעה שנייה, רבי יהושע אומר שגם כן זה חטא, וזה ראשי תיבות של פסתה על דת, חטאתה וזניתה. אלה שתי הדעות שזה היה חטא. שתי הדעות הבאות זה רבן גמליאל ורבי אלעזר המודעי. רבן גמליאל אומר שפחז זה פיללת, חלת וזרחה תפילתך, כלומר הוא רצה לחטוא אבל הוא התפלל והוא הצליח להתגבר, ורבי אלעזר המודעי אומר שהזין זה זיעזעת, כלומר היראת חטא שלך זיעזעה אותך מלחטוא, והחטא הוא בעצם מפרש את זה בתור ה', כי ה' וחטא מתחלפות, זה הרתת, כלומר נרתת מלחטוא, והפה זה פרחה חטא ממך, כלומר באמת הוא לא חטא. עכשיו רק נשים לב שיש הבדל בין הדעות האלו לבין מה שראינו בהתחלה, שבהתחלה ראינו שכל מה שהוא עשה זה בלבל יצואי אביו. לעומת זאת כאן אנחנו רואים שזה כן יותר כמו הפשט, עניין של שכיבה איתה, אלא שהוא רק רצה ובסוף הוא התגבר. עד כאן לגבי האם ראובן חטא או לא. הבאים ברשימה של החטאים זה בני אלי, שהתנך מדבר עליהם בצורה מאוד קשה. הם היו כהנים במשכן בשילו, והם היו לוקחים חלקים מהקורבנות שלא מגיעים להם, היו עושים את זה גם באלימות, וכתוב עליהם שהם היו בני בליעל, לא ידעו את השם, ואולי עשי זה שכתוב בשמואל א' פרק ב' פסוק כ' ב', ואלי זקן מאוד, ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל, ואת אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. אז לגבי החטאים הראשונים שהזכרנו, על זה לא נדבר, זה בהחלט פשט, ובאמת הם נהרגים על זה. השאלה היא לגבי החטא האחרון שהזכרנו, שהם שכבו את הנשים, האם הם באמת חטאו בזה או לא? לגבי זה, הגמרא מביאה שתי דעות, רבי שמואל בר נחמני ורב, נתחיל דווקא עם רב. רב אומר שבאמת רק חופני חטא בזה ולא פנחס. מה המקור? המקור הוא מהקשר אחר לגמרי. בשמואל א' פרק י' ד' מסופר שם על כהן בשם אחיה, וכשמייחסים אותו אומרים בין השאר שהוא צאצא של פנחס בן אלי. עכשיו אם פנחס בן אלי חטא באשת איש, התנך לא היה מייחס את אחיה עליו, לא היו מציינים את זה, אלא כנראה שהוא לא חטא. זה המקור של רב, אבל הגמרא מקשה עליו, הרי בתנך כשמדברים על החטאים של בני אלי זה לשון רבים. כתוב ישכבון, כתוב שאלי אומר להם על בני, כתוב שהם אווירים עם השם לשון רבים, כתוב שהם בני בליעל, אז איך יכול להיות שרק אחד מהם חטא? אז לגבי כל הדברים הראשונים עונה הגמרא, נכון שבפשט זה כתוב בלשון רבים, אבל אפשר לדרוש את זה לשון יחיד, כי ישכבון כתוב בלי הוו, ובני אפשר לקרוא את זה בני, ומעבירים כתוב את זה בלי היוד הראשונה, לשון יחיד. לגבי בני בליעל, אומרת הגמרא, באמת רק חופני חטא, אבל פנחס שלא מיכה בו, זה נחשב שגם הוא חטא, כמו שאמרנו מקודם על רבי אלעזר בן עזריה, זה לגבי דעת רב, שרק חופני חטא ולא פנחס. הדעה השנייה, בגמרא זו בעצם הדעה הראשונה, זה רבי שמואל בר נחמני בשם רבי יונתן, שהוא אומר את זה על שניהם שהם לא חטאו. כל האומר שבני אלי חטאו באשת איש, אינו אלא טועה. מה המקור שלו? אז לגבי פנחס, המקור שלו זה כמו המקור של הרב, ולגבי חופני, הוא עושה הקש בין חופני לפנחס כי הם מוזכרים ביחד, ושם שני בני אלי, חופני ופנחס. זה רבי שמואל בר נחמני, וגם עליו הגמרא מקשה, הרי סוף סוף כתוב שהם שכבו, אז מילא לפי רב, את אומר שרק אחד מהם שכב, אבל אם שניהם לא שכבו, אז למה כתוב ש ששכבו, עונה הגמרא, הם לא באמת שכבו, אלא הם שהו קיניהם של אנשים, וזה נחשב כאילו שהם שכבו. מה הכוונה? אישה שהתמאה בתומת זיבה או יולדת, בשביל להתאר לגמרי, היא צריכה לבוא למקדש ולהביא קורבן. הקורבן זה שני ציפורים, זה נקרא כן, בקוף, וכמו שאמרנו, בני אלי היו דורשים עוד חלקים מהקורבנות, והיו נשים שלא רצו להביא, אז בני אלי היו מתעכבים בהבאת הקורבן, ובזה בעצם גם מעכבים אותם מלהיטהר ולחזור הביתה ולהיות עם בעליהם, ובזה שמנעו את הנשים מלהיות עם בעליהם, זה נחשב כאילו שהם שכבו איתם, קצת דומה למה שאמרנו על ראובן, שמנע מיעקב להיות עם בלהה, זה נחשב כאילו שהוא שכב איתה, אבל הם לא באמת חטאו באשת איש. עד כאן לגבי בני אלי, מחר כאמור נראה דברים דומים לגבי בני שמואל, דוד ושלמה, הגענו לשורה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לארבעה חלקים, בחלק הראשון דיברנו לפרה של רבי אלעזר בן עזריה, שבמשנה כתוב שהייתה יוצאת ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים, והגמרא הסבירה שזה לא באמת הייתה הפרה שלו, אלא של שכנה שלו, וזה נחשב שלו כי הוא לא מחה בה, וזה פתח את הנושא של מחאה, אמרנו שכל מי שיכול למחות באנשי ביתו, עירו, או אפילו בכל העולם ולא מוחה, הוא נתפס באבון שלם, ושאלנו האם צריך למחות גם כשהוא יודע שהם לא יקבלו, מצד אחד שמול אמר שלו, אבל מצד שני רבי זר אמר לרבי סימון שהוא כן צריך למחות באנשי הרי שגלו אותה אפילו שהם לא יקבלו, למדו את זה מיחזקאל, שהשם אמר בהתחלה שלא יעניש את הצדיקים, אבל אחרי זה מידת הדין אמרה, הם היו צריכים למחות אפילו שהם חשבו שלא יקבלו מהם, ולכן גם הם נענשו. בסוגריים, ראינו למה סימנו על הצדיקים והרשעים את האות תף, ראינו חמישה הסברים. ההסבר של שמואל היה שזה לרמז על תם הזכות אבות, וזה הוביל אותנו לחלק השני, וזה ממתי תם הזכות אבות. ראינו ארבע דעות, רב אמר משה בן ברי, שמואל יותר מוקדם אמר שזה כבר מחזאל, רבי יהושע בן לוי אפילו יותר מוקדם מאליהו, ורבי יוחנן מאוחר לכולם, וזה חזקיהו, זה היה בחלק השני. בחלק השלישי רבי ימי אמר שאין מיטה בלא חטא ואין איסורים בלא אבון, והוא הביא לזה שני מקורות, והקשנו משתי ברייתות, ברייתה אחת שאמרה שמשה ואהרון מתו למרות שהם לא חטאו, וברייתה השנייה אמרה שיש ארבעה שמתו בעטיו של נחש למרות שהם לא חטאו. ניסינו בהתחלה לומר שרבי ימי הוא כמו רבי שמעון בן אלעזר שאומר שמשה ואהרון כן חטאו, אבל זה לא יעזור עם הברייתה השנייה, כי כנראה רבי שמעון בן אלעזר סובר כמו הברייתה השנייה שיש ארבעה שבכל זאת מתו בלי שהם חטאו, ובעצם נשארנו בקושייה על רבי ימי. וחלק רביעי ואחרון זה רשימת חטאים מפורסמים בתנ״ך, שעליהם אומר רבי שמואל בר נחמני, כל האומר שפלוני חטא אינו אלא טועה. היום ראינו לגבי ראובן ובני אלי. לגבי ראובן הוא אומר שהוא לא חטא כי כתוב היו בני יעקב 12, אז למה כתוב שהוא שכב עם בלהה? הכוונה היא שהוא בלבל יצועי אביו, כלומר הביר את המיטה של יעקב מהאוהל של בלהה לאוהל של אמא שלו לאה. ראינו על זה שתי ברייתות, ברייתה אחת אומרת אותו דבר, והיא גם מוסיפה שלא יכול להיות שהוא שכב איתה כי זרעו עתיד לעמוד על הר עיבל ולומר ארור שוכב עם אשת אביו, והיא גם מוסיפה שהוא פגע בזה בשכינה. ברייתה השנייה אמרה שזה בעצם מחלוקת לגבי הפירוש של פחז כמיים, שזה ראשי תיבות לפי רבי אלעזר ורבי יהושע על החטא שלו, כלומר הוא כן חטא. לפי רבן גמליאל ורבי אלעזר המודעי, זה ראשי תיבות על זה שהוא רצה לחטוא והוא לא חטא. כלומר גם הם מסכימים שהוא לא חטא, אבל לא שהוא רק בלבל יצועי אביו, אלא הוא כן רצה לשכב אבל לא שכב. וזה היה לגבי ראובן. לגבי בני אלי, כתוב שהם שכבו את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. רב אומר שזה היה רק חופני ולא פנחס, וזה שכתוב בלשון רבים, ישכבון, על בני וכולי, מסבירים את זה בלשון יחיד, ולגבי זה שכתוב בני בליעל, אומרים שפנחס אמנם לא חטא בעצמו, אבל בזה שהוא לא מיכה, גם הוא נחשב בני בליעל, זו דעת רב. רבי שמואל בר נחמני אומר ששניהם לא חטאו, את פנחס הוא לומד כמו רב, ואת חופני הוא לומד מפנחס, וזה שכתוב שהם שכבו, הכוונה היא רק שהם התעכבו מלהקריב את הקורבנות של הנשים, ובזה הם עיכבו את הנשים מלהיטהר לבעליהם. מחר נדבר גם על החטאים כביכול של בני שמואל, דוד ושלמה, כל טוב.